עומר ויינשטיין, זכרו לברכה, ממטולה, נהרג יחד עם עובדיו הזרים לפני כשבועיים במטח אכזרי שנורה לעבר מטולה בדיוק בזמן שהם עבדו במטעים. אביו של עומר, משה ויינשטיין, שהיה באזור, ראה הכל לנגד עיניו. עכשיו, במשק ויינשטיין, מבקשים עזרה וסיוע לקטוף את תפוחי הפינק ליידי, הכל כך טעימים ומוכרים עם המשק. אחרת כל היבול הזה ילך לפח, ואנחנו מבינים שממש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, ישנם מתנדבים שקוטפים תפוחי פינק ליידי מהמשק של עומר. שלום למשה ויינשטיין ממטולה, אביו של עומר, זכרו לברכה. שלום לך.
בוקר טוב.
ראשית, משה, אנחנו רוצים להשתתף בצער העמוק והכבד. אותך אנחנו מכירים כאן מכמה וכמה שיחות שניהלנו על חקלאות, וביום הזה, לפני שבועיים, שעומר, שגם אותו הכרנו וגם איתו דיברנו, ואני חושב שאולי אתם סמל מטולאי, אנחנו כל כך היינו עצובים לשמוע שמדובר בעומר ומדובר בך, שהיית צריך לצפות בכל הזוועות האלו, אז אנחנו מרכינים את הראש ומשתתפים בצערכם.
תודה רבה.
משה, בוא ספר לי קצת על השבועיים האחרונים, אסון הנורא ומהכאב הבלתי נתפס להיום בבוקר שבו אתה מתעורר ומארח אצלך מתנדבים.
מה שקורה, אני כבר משלוש, שתיים לא יכול לישון, ופותח את הוויינט, את הטלפון, ומסתכל בחדשות, אז אני רואה את מה שקורה במדינה, ופתאום האור בקצה המנהרה, שבאים לך מתנגבים מירושלים, יוצאים בשלוש בבוקר, לבוא, אוספים בדרך בגלבוע עוד שתי מתנגבות, ובאים לעזור בכתיף הפינק ליידי, שאני, הם היו צריכים לשכנע אותי שאני אסכים שהם יבואו. כי אנחנו נמצאים בקו האש, ואף אחד לא יודע מתי יורים, ואיפה זה נופל.
וגם כשצהל נותן אישור להיכנס לשטחים, מי כמוכם יודע שזה אישור עיוור. גם צהל לא יודע מתי יורים ולאיפה.
ללא אישור אף אחד לא נכנס לשטחים. ללא אישור, במשך 13-14 חודש, אף אחד לא נכנס לשטח בלי אישור של הצבא, וחד בחלק.
אתה יודע, אתה דיברת על לילות בלי שינה, זה משהו שככה, הדאגות לגבי מה יעלה בגורל התוצרת שלך, זה משהו שגם...
התוצרת לא מעניינת אותי כל כך. תלך, אני מתייחס לעץ שלה, שהוא לא יסבול לקחת את המסע כמו שנה שברה, וזה נרכב עליו. אז
אתה אומר, לא... אתה אומר, התוצרת כבר הבנתי שלא, אני לא ארוויח פה, ואלו זה פריבילגיה למכור את התוצרת. אתה אומר, אני רק רוצה שהמטעים שלי יישארו בחיים, ישרדו.
אני רוצה, ואני דואג לנכדים. לעומר היו ארבעה ילדים, בת ושלושה בנים, ואני דואג למשפחה. זה לא פשוט, הוא היה מאוד דומיננטי.
הם גם הספיקו לקטוף איתכם ולעבוד איתכם במטעים. אנחנו יודעים שעומר בעצם ניהל את המטעים ביד רמה, ואפילו זכה בפרסים רבים על העבודה שלו.
הילדים שלו צעירים, אבל גם יש לי תמונות שהוא לקח אותם למטעים, שהוא נטע מטעים, שיבואו לדרוך את השתיל ולנשום ולהרגיש את האדמה. ופתאום בדקה אחת הכל נקטע.
אתה זוכר עד היום בדיוק דקה לדקה מה היה שם? מתי התחלתם לעבוד באותו יום של האסון?
אנחנו התחלנו בשש בבוקר, אבל עבדנו על יד קריית שמונה. לא פה. והתוכניות השתנו, ביקשו שנקטוף קצת תפוחים, וזה לא היה בתוכנית. העלינו את העובדים מקירת שמונה, עומר חיכה להם, הכניס אותם לעבודה, והייתה נפילה, אני הייתי ממש 200 מטר מהם, שמעתי את השוס, ו...
זאת אומרת, מה, שמעת את השריקה, הבנת שזה, ואז פיצוץ?
הייתה אזעקה, אני הייתי ברכב, טסתי לכיוון הבית, שיהיה להיות תחת מחסה, ואחרי כמה שניות היה בום שהבית רעד, פתחתי את הדלת, ראיתי מאיפה האשן עולה, ידעתי שזה באזור, לא ידעתי אם עומר כבר בשטח או לא בשטח, וצלצלתי שלושה צלצולים, ברגע שהוא לא ענה לי, טסתי לשטח, ראיתי את האוטו שלו בצד, ולא ראיתי אף אחד. ירדתי, וחשכו עיניי, וזה לא לטלפון מה שראינו.
כן. אבל אבא לא צריך לראות ככה את בנו.
לא רק את בנו, גם את העובדים. אצלנו העובדים זה כמו משפחה.
כן, את הבנים.
כן.
ואז אתה מזעיק כמובן את כל כוחות הצלה, כשאתה יודע וגם מסביר להם ואומר להם, חברים, אתם יכולים למהר או לא למהר, אין פה מה להציל.
תוך 3-4 דקות הגיעו... אני צלצלתי לרבשץ, לחמל.
כיתת הכוננות, כן.
ותוך כמה דקות הם הגיעו. תוך כמה דקות.
אפשר לעבוד בתקופה הזו? אפשר להילחם על כל חלקה וחלקה, וכמו שאתה אומר, על כל פינק ליידי קטן?
אני לא יודע אם יש לזה הצדקה, אחרי מה שעברנו. ואתמול... מתנדבת מירושלים בשם הגר גל, אמרה לי שהיא רוצה לבוא להתנדב היום בקטיף. אמרתי לה, הגר, תשמעי, אני עוד לא בשל לזה, זה לא פשוט. היא אמרה לי, אני בא. אני אמרת לה, תשמעי, אם את באה, אני צריך להתארגן עם טרקטור, עם איך להוזיז את המחל. היא אומרת, גם אם אני אכתוף שלושה תפוחים, אני רוצה לבוא להתנדב, היום.
איזה יופי.
אמרתי לה, אם את תארגני 5-6 חבר'ה, אז אני אשתדל לעשות את כל המאמצים. אז ישר היא פתחה קבוצת וואטסאפ והודיעה...
אתה יודע כמה יש בקבוצת וואטסאפ הזו? כמה אנשים כבר הצטרפו לקבוצה?
אני לא עוקב אחרי זה, אין לי זמן להסתכל בוואטסאפ כל כך הרבה. בסוף היום, כשאני בא, אנחנו מפונים לשדה אליעזר, ישנים בשדה אליעזר, אז אחרי שאני בא הביתה ואוכל, הולך לנוח, אני מסתכל קצת וככה. בקיצור, ראיתי בערב שיש 5-6 אנשים, אז התארגנתי, התאילנדים לא מוכנים לבוא לעבוד במטולה בשלב זה, הם מפחדים ובצדק, אבל גם למטה יש נפילות. גם איפה שהם עובדים יש נפילות.
גם בעמק ישראל, בגלבוע, במקום שבאים,
לא, אני... נכון,
יש אזעקות כל הזמן.
נכון, אבל פה זה מטולה, זה מטולה. זה... הייתי עכשיו במטע, הייתה נפילה לפני שבועיים, שעומר עוד הספיק לצלם. אני אעביר לך בוואטסאפ איזה בור זה עשה, איזה סלע זה הוציא מהאדמה. מה זה? משהו לא מהעולם הזה.
רק נעדכן אותך, משה.
הם באו, המתנדבים, אחד מהם הוא היועץ המשפטי של משרד התרבות והספורט. הוא כבר התנדב אצלי בזמנו בדילול התפוח. היום הוא בא לקטיף התפוח. אין אנשים כאלה.
מדהים, מדהים.
עם עוד חבר בא מירושלים, יצאו ב3:30 מירושלים.
וחלקם אין להם קשר לחקלאות, זאת אומרת, נכון? אין להם...
עברו בגלבוע, אספו שתי בנות באו למטולה.
זה משהו שמחמם לך את הלב, משה?
זה מה שמחזיק אותנו.
זה מה שמחזיק אתכם בתקופה הקשה הזו.
זה מה שמחזיק אותנו.
אני רק רוצה לספר לך שקבוצת הוואטסאפ הזו, שהתחילה עם באמת מספר קטן של אנשים, כבר התגדלה ל-150 מתנדבים, שכולם שם בעצם קובעים אחד עם השני מתי עולים לעזור למשק ויינשטיין, וזה פשוט דבר מדהים. 150 אנשים שפשוט רוצים לבוא ולעזור ולתרום, במיוחד לך, אחרי מה שעברת. משה, אני רוצה אולי לסיום לדבר על העתיד. כי אתה יודע, מדברים עכשיו על הסדר, מדברים על 17-01, מדברים על מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אדם כמוך שראה כמה דברים בחייו, ואפילו שילם את המחיר הכבד ביותר שאפשר לשלם. איך זה ייגמר? איך זה צריך להיגמר?
תשמע, כשאני מגיע הביתה בארבע אחרי הצהריים, ואני פותח את הטלפון ואני רואה שפיתרו את שר הביטחון בזמן מלחמה, אז הייתי חופר בור וקובר את עצמי על כל ההתנהלות, ואין מה לדבר, כל מילה מיותרת. זה לא...
זאת אומרת, אתה פסימי לגבי מה שהעתיד צופן לנו.
המדינה פשטה את הרגל. המדינה פשטה את הרגל. אין לנו זכות קיום. להזניח, ידעו שמתכוננים בצפון לחבוש נסראללה, מה שהוא אומר הוא יודע, שהוא אמר הוא יכבוש, אז הוא אמר, הוא התכוון לזה, הוא הכין את עצמו.
אבל ההכנות אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר יודעים על זה עוד מ-2018 במבצע חורף חם, או אני לא זוכר איך קראו לו, עם המנהרות שיצאו, חלקי שלוש מנהרות יצאו אצלכם במטולה. ידענו שיש לא רק כוונות, ידענו שיש גם מעשים.
נכון.
משה יקר, אני באמת מקווה שעבודת המתנדבים תחמם את לבך, ואני באמת מאחל לך שתצליח לעצום עיניים. האבל הוא בלתי נתפס, והכאב באמת אי אפשר לנחם. אבל אני באמת מקווה שעומר יישאר בזיכרון כולנו, ואני בטוח שעומר היה אומר לך, אבא, קום על הרגליים.
אני רוצה להגיד לך
נתן בראש.
התאילנדים שלנו, חלק נהרגו, חלק עזבו לדרום, חלק, והם עשו במלון, אלה שנשארו, נשארו לי חמישה עובדים, הם עשו אתר הנצחה במלון עם התמונות של העובדים ושל עומר, ושל עומר במדליקים נרות.
הוא היה קרוב אליהם. אגב, צריך לומר, עומר היה כל כך קרוב, ונתן להם תחושה שהם באמת בני משפחה, גם אתה, והם לא היו הולכים לשטח כזה, שהם יודעים שהוא מסוכן, ולא נכנסים אליו לעבוד, בלי שעומר לידם, ובלי שהם סומכים על עומר, ועומר לא היה מכניס אותם למקום שהוא יודע שיש סכנה. גם את זה צריך לומר.
אבל תראה מה קרה בנעריה, תראה מה קרה בכפר מסרי. בהתחלה זה נכון מה שאתה אומר, בתחילת המלחמה. שאצלנו היה במרכז, חיפה, אקום, לא ידעו מהסיפור. אבל עכשיו בתקופה האחרונה, אין מקום שהוא לא פגיע. אין מקום שהם לא יורים. תראה בבנימין את החיילים שם, של גולני, מה לא, איפה לא? בעיה. אז היום בכל מקום זה מסוכן. ראש פינה, איפה? שפת, מה הם עושים בחייך? זה לא נורמלי.
זה מדהים. אפשר לשאול, משה, אתה יכול להזכיר לנו בן כמה אתה?
אני בפורים הייתי בן 75.
75, ואני שומע שאתה צועד לעבר האוטו, ויש רוח, יש רוח בשטח. בקיצור, אני תופס אותך בשטח.
אם היית רואה איך אני רץ, איילות לא רצות ככה. אני לא הייתי בחייל קרבי, הייתי בחיל אוויר. כשאני רואה את העצים, אני נהיה בריא. כשאני נוסע לעיר, אני נהיה חולה.
אז אל תצא, אל תעזוב את המטעים, אל תעזוב את השטח. אנחנו... הבריאות שלך חשובה לנו. אני מאחל לך באמת כל טוב, אני שוב קורא לכל אותם מתנדבים יקרים, אתם עושים עבודה, באמת, עבודה שאי אפשר לתאר אותה במילים, ואתם משאירים אדם חקלאי בן 75 בחיים.
תשמע, אין דברים כאלה, אין דברים, איזה, מאיפה לא באו לי מתנדבים בדילול, מאיפה לא? לא כארץ.
משה, אנחנו ברשותך נאפשר לעצמנו לשמור איתך על קשר. אני מודה לך מאוד, ושוב, אני עצוב מאוד על המחיר ששילמתם.
כן.
לזכרו של עומר, חקלאי מכף רגל ועד ראש.
אני אגיד לך.
תודה רבה לך, משה.